הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, זה בחינה אחת מהמון הבחינות של מה שכתוב בפרשת השבוע, תבוא האם ותקנח צועת בנה. פרה אדומה היא מכפרת על חטא העגל, היא באה כנגד חטא העגל. חטא העגל הביא לעולם מוות, ופרה אדומה מגלה שאפשר להיחלץ מזה. דהיינו, במילים אחרות, אפשר להיטהר מטומאת מת. ננסה. מכיוון שהנושא מאוד גבוה, אז אפילו דיבור פשוט בנושא הזה מחייב השתדלות כלשהי. אז ננסה, נשתדל. כתוב בחזל על הפסוק, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. אומרים על זה חזל, מחצתי ואני ארפא, מחיצתי אני ארפא. אותה מחיצה שחוצצת, כך כתוב בחזל במדרש קהלת, אותה מחיצה שחוצצת בין עליונים ותחתונים, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים, אותה מחיצה אני ארפא. מחצתי ואני ארפא, היינו מחיצתי אני ארפא. כביכול בורא העולם מבטיח לנו לרפא את המחיצה שחוצצת בין העליונים, אלה שלמעלה מהמחיצה, ובין אלה שלמטה מהמחיצה. הקושי הוא, המחיצה איננה חולה, המחיצה בריאה. לא המחיצה חולה, לא היא זאת שצריכה רפואה. אלו שנמצאים למטה הם שצריכים רפואה, לא המחיצה צריכה את הרפואה. מחצתי ואני ארפא, אומרים חז"ל, שכביכול בורא העולם ירפא את המחיצה. המחיצה עצמה, אותה מחיצה שחוצצת בין עליונים ותחתונים, אותה מחיצה אני ארפא. כאילו שהמחיצה חולה. הצרה היא שהמחיצה בריאה מאוד. האסון הוא שהמחיצה באמת בריאה מאוד. ולא נראה שהיא זאת שצריכה רפואה. אני אביא דבר מדברי חז"ל. נזכיר, בחז"ל על הפסוק ויאבק איש אמו עד עלות השחר, אז חוץ ממה שידוע שהעלו אבק ברגליהם, מה שהגמרא אומרת בחולין, שהעלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד, דהיינו ויאבק מלשון אבק, ויאבק איש אמו שהעלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד, כך אומרת הגמרא. בחזר על הפסוק הזה כתוב קצת עריכות דברים, אבל התמצית היא זאת. אבק, כך כתוב שם, אבק איננו אפר. יש הבדל מכריע, הבדל יסודי, בין אבק לאפר. שני דברים כתוב שם. א', אבק אפר מצמיח, מגדל, כך כתוב שם, מגדל מגדל צמחים ואיבים, ואילו אבק אז הוא דבר שאיננו מצמיח, אין שום תקווה ממנו, זה דבר שלא יצמח ממנו מאומה. ועוד כתוב שם, אבק עניינו אפר שנשאר אחרי שריפה. אנחנו יודעים לא כך, אנחנו יודעים שהאבק הוא, כל האבק שהוא כל האבק, כמו שכתוב תמיד בלשון חז"ל, אבק, אני יודע, הישמעאלים שמשתחווים לאבק שברגליהם, כמו שכתוב ברש"י, וחז"ל בהרבה מקומות. שם בכל אופן כתוב שאבק זה אפר, זה מה שנשתייר משריפה. פירוש הדבר הוא כך, המושג הזה שנקרא אבק, המושג הזה שנקרא אבק עניינו תולדה של שחיקה מתוך חיכוך. זה תמיד ככה, העולם מלא אבק. והאבק הזה הוא דבר שהוא תולדה לעולם, כן? לעולם אבק הוא תולדה של שחיקה, של התנגדות. דבר מתנגד לדבר ממילא, אז הדברים מתחככים זה בזה. החיכוך הזה יוצר שחלק מהדבר אז הוא מתנדף באוויר ונהיה, הופך להיות אבק. המושג אבק ריבית, המושג אבק לשון הרע, עניינו כך, זה לשון חזל, כמה קשה אבק של שביעית, אבקה של שביעית, אבק שביעית, אבק ריבית, אבק לשון הרע, כל הדברים האלה שהם אבק. עניינם הוא כשהאדם נכנס לתוך העבירה בעצמה ועושה אותה חלילה, זאת העבירה, זה האיסור בעצמו, זה האיסור בעצמו. כשהאדם מתחכך באיסור, אז אבק ריבית, אבק לשון הרע, אבק של שביעית, זה נקרא שבן אדם לא נכנס לתוך האיסור בעצמו, אבל הוא עושה פעולות ומתחכך בו. הוא נמצא מאוד על יד, והדבר נוגע בו, והנגיעה הזאת היא נגיעה של, הם כבר קצת דוחקים זה את זה, הוא קצת דוחק את העבירה והעבירה קצת דוחקת אותו. החיכוך הזה זה המושג אבק. כאן משתמשים חז"ל במילים אבק, אבק ריבית, אבק לשון הרע, אבק שביעית וכדומה. כאן נמצא אבק. כאשר יש שלום בין דברים, כשהדברים נמצאים כל אחד ואחד במקומו, כל אחד עושה את מעשיו, אחד לא מתחכך בחברו, דהיינו אין שום התנגדות בין דבר לדבר, שום דבר לא פוגע, אין דבר אחד פוגע בחברו, אז האוויר נקי, אין אבק באוויר. אבק הוא לעולם, לעולם תולדה של מאבק, וזה מה שחז"ל אומרים. אלו דברי חז"ל, ויאבק איש עמו, העלו אבק ברגליהם. ההיאבקות הזאת היא עניינה החיכוך, חריף כל כך, מכיוון שהחיכוך הזה היה חיכוך שכל העולם כולו היה מעורב בחיכוך הזה, החיכוך שבין יעקב ועשיו, אז הוא חיכוך שהוא מתפרס על פני עולם מלא. אז אותו אבק שהם העלו ברגליהם, אז אותו אבק כמובן צריך להגיע עד כיסא הכבוד, עוד מעט נראה יותר. אבל האבק הזה עניינו כאילו שהוא מכסה את כל פני הארץ. האבק הוא לעולם מה שכבר נשחק ומה שכבר נפל, מה שכבר נפל חלל באותו מאבק שהביא לשחיקה הזאת. זה מה שחז"ל מתכוונים לומר, שאבק הוא לעולם אפר, הוא אף פעם לא אפר, הוא תמיד אפר. אפר זה נקרא כבר, זה כבר דבר שכאילו הלך לאיבוד, זה כבר זה כבר מה שנשאר, זה תמיד עניינו של אבק. מכיוון העולם כולו, העולם כולו מלא חיכוך, אין שלום בעולם, לכן זה מחויב המציאות. המציאות מחייבת שהעולם כולו יהיה מחוסה באבק. האבק הזה עניינו ששום דבר לא יצמח ממנו, אין שום צמיחה מהדבר הזה, והדבר הזה יש בו אך ורק נזק. הוא אך ורק לכלוב, אך ורק מכסה את העיניים, מסמא את העיניים, לא נותן להסתכל היטב, לא נותן לראות דרך, בעיקר תקווה אין ממנו. התורה מספרת סיפור, יעקב ועשיו נאבקו. אז הסיפור שמספרים, הצורה שהתורה מדברת על זה, אז מדברים פה כאילו על האבק שהם העלו ברגליהם. זה מה שמעניין אותם, זה עיקר העניין של אותו מאבק נורא שבין עשיו ליעקב, בין יעקב לעשיו, שם באותו מקום. מנסה קצת להבין את פשר הדבר. בפרשת פרה אדומה, זה המקום היחידי שכתוב בפסוק, ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. והדבר תמוה, זה אפר, זה לא אפר. אפר שרופים אינו אפר. זה גמרא מפורשת, בגמרא כתוב בפירוש שאפר לא קשר לכיסוי אדם. כתוב בכיסה הוא באפר, וזה לא אפר, זה איננו אפר, הוא לא קשר לכיסוי אדם. מצוות כיסוי אדם היא, אי אפשר לחסות באפר, אפשר לחסות באפר ולא באפר. אפר איננו אפר. כאן בפסוק כתוב, ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. כפי הנראה, כפי הנראה, וככה גם משמע בחזר, כפי הנראה שזה גופה מה שמתכוונים ללמד אותנו. הלימוד שמלמדים אותנו כאן בפרשת פרה זה לקחת אפר, אפר שריפה, אפר של פרה, אפר של דבר שקלה ונשרף ואין לו אלא עבר, אין לו הווה, אין לו עתיד, זאת אומרת שום דבר לא יצמח ממנו, אין תקווה ממנו. אפר זה דבר שאין לו אלא את עברו, רק העבר קיים בשבילו, הוא היה פעם, אבל יותר מכאן ואילך, מהעבר ואילך, כעת בהווה וגם לעתיד, הוא כלום. הוא כלום, הוא איננו, הוא עין, הוא אפס, הוא אבק. לתת, זאת פרשת פרה, זה מה שהיא אומרת. הפרשה הזאת אומרת לקחת את האפר הזה ולהפוך אותו גם לאפר. זה האופן היחידי, הדרך האחת והיחידה, איך לתפוס או איך לקלוט, אני יודע, איך תחול בנו טהרה מטומאת מת. המת נתפס כאפר, המת נתפס כדבר שאין לו אלא עבר, כדבר שכבר איננו קיים, זה דבר שהיה ואיננו קיים יותר. והתפיסה הזאת חלה על כל מי שבא איתו במגע, ואיזה מגע שהוא, כפי דיני התורה, מגע, מסע, אוהל. זאת הסתימה, זאת התומעה שחלה על כל מי שנוגע במת, כל מי שנוגע במת, כל מי ששם את עצמו באיזו כלשהי של שייכות למת, הוא מאבד את הכוח, את אותו כוח שאומר, אותו כוח שכביכול בורא העולם קבע, טבע בעולם, אותו כוח חיים שלא נפסק. כל דבר שחי, חי פעם, אז אותם חיים לעולם לא יהיו אפר, הם ממשיכים להיות, הם ממשיכים לצמוח, ממשיכים לגדול, אותם חיים עצמם. אנחנו בצורת חיינו כאן במערכת הזאת של העולם הזה. אז אנחנו חיים צורת חיים כזאת שכל רגע ורגע נאבד ומת, הוא איננו קיים יותר. ותפיסת החיים שלנו היא בעובדה שיש לנו עוד כמה רגעים נוספים. תפיסת חיים כזאת היא תפיסה של מוות מעיקרה, שאין הבדל מכריע, אין הבדל באמת בין עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, עוד כמה ימים, עוד כמה עשרות שנים, זה לא משנה. זה לא משנה בכלל. זאת תפיסה של מוות. זאת תפיסה של כליה, זאת תפיסה של אפר. זאת תפיסה שמה שהיה, היה ואיננו. והדבר הזה הוא לא אמת. חיים זה דבר שאיננו נפסק. אין אפשרות להפסיק לזה. אין אפשרות להפסיק. כמובן, הדבר הזה רחוק מאיתנו. אפילו שלמה המלך אמר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממנה. על פרשת פרה. הדבר רחוק מאיתנו. מאוד מאוד מעבר לנו. אבל בכל זאת, זאת חוקת התורה. לקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. כלומר, מה שלוקחים, לא לוקחים פה אפר. אם היו לוקחים אפר והתפיסה הייתה אפר, אז הדבר לא היה מטהר. הטהרה היא אך ורק בזה שלוקחים אפר ותופסים בו עצמו, תופסים את הכוח אפר שיש באפר. דהיינו, האפר נושא בתוכו את העבר, ואותו אפר שנושא בתוכו את העבר, אז הוא מצד זה עצמו קיים לעולם, ממשיך, אותו עבר ממשיך. חיים שהיו הרי זה הפירוש הפשוט של חיי נצח. זה הפירוש הפשוט במה שאנחנו מאמינים, שאנחנו עצמנו נחיה לעד. מאיפה נחיה לעד? מאיפה נחיה? מה זאת אומרת נחיה לעד? כל מי שתופס חיים לעד, זה הכוונה שלעולם יינתנו לנו עוד רגעים ועוד רגעים לחיות, עוד ועוד ועוד. מובן, תופס את הדברים לא נכון. למען ייטב לך והארכת ימים, אומרים חז"ל, והארכת ימים ליום שכולו ארוך. הדבר הזה לא מתארך והולך משום תוספת הזמן הניתנת, אלא היום הוא מעיקרו ארוך. זאת תפיסת קיום כזאת שמצד עצמה היא אין לה הפסק, מצד עצמה היא ארוכה. האורך תמון בכל נקודת חיים, בכל שנייה ושנייה תמון האורך. כל משהו הוא ארוך. אבל הדבר הזה, כמובן, הדבר הזה הוא העולם הבא. בעולם הזה, אז ניתנה המצווה הזאת. זאת המצווה שהיא חוקת התורה. המצווה הזאת מגלה את הסוד הזה. שרגע אחד של חיים, משהו של חיים, זה דבר שמצד עצם טבעו קיים לה. זו תפיסת חיים של אמת. אבק, אפר. דברים שהם תולדה של כליה, תולדה של עיבוד, תולדה של שחיקה, תולדה של התבלות של דברים. זאת אומרת, דברים שאין להם אלא את עברם. אז הדברים האלה עצמם יהפכו להיות עפר. זאת אומרת, עליהם זה יצמח. מהם עצמם יצמח עתיד. אני רוצה לגלות פה משהו שגילו לנו רבותינו בעלי רוח הקודש. והדבר בא קצת סתום בדבריהם. ננסה קצת לפרש את הדברים. לפי דרכנו. חז"ל אומרים כך, המשנה האחרונה בש"ס כתוב בה שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה. כך כתוב, כך מסתיים הש"ס למעשה. שין יוד עולמות, שי עולמות, וזה פירוש המילה להנחיל אוהבי יש. זה פירוש המילה יש. כלומר, היש כך הוא מתחלק, זה עניינו של היש. כל עולם זאת מערכת שלמה שהיא סגורה בתוך עצמה, מספיקה לעצמה. כל עולם ועולם הוא עולם מלא שיש לו את המערכות שלו שהן מקבילות זה לזה והן מהוות עולם. עולם אחר הוא עולם בפני עצמו והוא לעצמו קיים. כך ישנם 310 עולמות, וזה דבר שכולל בתוכו את כל היש כולו. זה היש כולו, 310 עולמות. אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל למה זה בדיוק 310? אנחנו לא יודעים. בכל אופן, זה מה שגילו לנו חז"ל, שמניין יש זה המניין של העולמות שישנה. זהו היש כולו, כולל בתוכו את כל היש. וכל אדם ואדם, אז הוא יהיה יש מלא. להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. שלוש מאות ועשר עולמות, כולל בתוכו כל היש כולו. מוסיפים חז"ל ואומרים שאותם 310 מתחלקים לשניים. לימין, אני מצטט, לימין, כאילו לימין כיסא הכבוד, כך כתוב שם, לימין כיסא הכבוד נמצאים 207 מצד אחד ו-103 מצד שני. מצד ימין נמצאים 207 כמניין אור, כך כתוב שם, ולשמאל נמצאים השארית 103, כך כתוב שם. דהיינו, ביאור הדבר, כמו שאומרים המפרשים, כמו ש פירוש הדברים כמו שנמסר לנו מרבותינו, הוא כך: היש כולל בתוכו את הוא כולל בתוכו את הכל, גם את הצד החיובי, את צד האמת. אבל שלמות היש מחייבת שיהיו כאן פנים גם לצד השני, הצד שכנגד, צד האנטי, צד השלילה, הצד השולל. משניהם ביחד מורכב היש. אותו אור מצד ימין שמתגבר על אותה שארית שמצד שמאל, אז הוא יוצר יחד, זאת אומרת הוא כולל את הכל יחד, ואת כל זה יחד הוא מכולם, מהכל יחד הוא עושה יש שלם. אבל אין יש, אין מציאות ליש, אלא אם גם קיים בו. זאת אומרת, כל זמן שזה לא מתגבר על המתנגד, כל זמן שאין, גדולי המפרשים, אני אזכיר את זה כדי להבין יותר, גדולי המפרשים אומרים שעשר פעמים לא זה יש. שלוש מאות ועשר זה עשר פעמים 31, מובן. זאת אומרת, לא כפול עשר זה היש האמיתי, זה היש השלם. תוכן הדבר, תוכן הדבר לפי ערכים עבורנו, הלא קיים רק עד כמה שהוא מצטרף. זה הרי ברור שהשלילה כשלעצמה לא קיימת, זה עניינה של השלילה. השלילה איננה, השלילה משולל, היא נגד הקיום, היא הלא קיים. אבל הקיום האמיתי מחייב לצרף גם את זה. נמצא שכשהדבר הזה מצטרף לשלימות, אז הוא היש האמיתי. ושוב, כך היא צורת הדברים. חלק האור, האור, הרז, אותו חלק האמיתי, הוא גם חלק מה שכתוב, מה שמסרו לנו רבותינו בביאור הדברים. אז הם משתמשים בשלוש שמות: אור, רז וזר. זה החלק המואר של אותו יש, זה החלק שהוא מלכתחילה אור. מלכתחילה הוא אור, מלכתחילה הוא החלק הקיום שביש. החלק שכנגד גילו לנו רבותינו שמשם נובע העגל, שזה המספר. משם יצא העגל. זה כמספר הזה, 103. זה מה שרבותינו גילו לנו. זאת אומרת, משם שורש לכל שלילה שישנה בעולם, כל רע שישנו בעולם, כל נגד, כל אנטי שישנו בעולם. אז מקורו בחלק הזה של היש. החלק הזה של היש הוא נושא בתוכו את כל הנגד, את כל האנטי, את כל הלא בעולם. משם העגל, זה מה שגילו לנו רבותינו, משם העגל ומשם אבק. משם זה בא. דהיינו, החלק הזה של הקיום, החלק הזה של המציאות, החלק הזה שנצרח, כל עולמות השב האלה, שלעולם לא יתקיים היש, אלא אם כן החלק, חלק האור יתגבר עליהם. חלק האור יתגבר עליהם, חלק האור יאיר גם אותם, אז היש יהיה שלם. כל עוד חלק האור לא יתגבר עליהם, אז משם יבוא העגל ומשם יבוא אבק. אבק פירושו שהעולם יתכסה. זאת אומרת, שם שורש כל חיכוך וכל מאבק. כמו שכתוב בגמרא בברכות, מאיפה ההתבלות של הבגדים? כך אומרת הגמרא, זה מכל המזיקים שמתחככים בה. כך אומרת הגמרא, מאיפה הבגדים מתבלים? זה משום שהאדם מוקף בכל מיני דברים שמתחככים בו. בקיצור, עניינו של החיכוך, עניינו של החיכוך הוא עניין המאבק שישנו בעולם. המאבק שישנו בעולם הוא תמיד יוצר חיכוך ושחיקה, חיכוך ושחיקה. הופך את כל הקיים, את כל הקיים שיש תקווה ממנו, הוא הופך אותו לאפר נשחק, לדבר שאין תקווה ממנו, דבר שלא יוצא ממנו שום דבר, אין לו עתיד. עוד בשם אותם רבותינו שגילו לנו, שגילו לנו הכל, שוב ציטוט: דאמר רב יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות אמר דוד ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתן של רשעים. שזה כתוב במזמור קוף דלת, במזמור המאה וארבע. זאת אומרת, אחרי שהוא אמר 103 מזמורים, רק אז הוא יכול היה לומר הללוקה. אז רק אז הוא יכול היה לומר הלל. מדוע? משום שעד אז הוא לא ראה במפלתם של רשעים, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר ייתמו, וזה הפסוק האחרון במזמור קוף דלת, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללוכה. הגמרא דנה כאן אם זה אם זה קוף ד' או קוף ג', אז הגמרא דנה כאן אם אשרי ולמה רגשו חד הפרשת או לא חד הפרשת. בכל אופן, מה שכתוב בגמרא הזה שצריך היה לומר 103 פרשיות לפני שאפשר לראות במפלתם של דשאים. אז לימדו אותנו רבותינו שכאן סוד הדבר, דהיינו לפני שהוארו כל אותם 103 אפשרויות שלילה שישנם בעולם, כל אותם 103 עולמות שהם נמצאים בצד הזה, זאת אומרת בצד האפל של היש, בצד שאם הוא לא יואר אז היש לא יהיה שלם, אז זה יהיה האנטי של היש, הוא יסתור את היש. אז צריך היה לומר 103 מזמורים ואז הוא יכול היה לראות במפלתם של רשעים. ומה עם מפלתם של רשעים? אז זה כתוב הרי בגמרא, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, אומרת הגמרא, איתם חטאים ולא חוטאים, איתם חטאים מן הארץ ולא חוטאים. אבל רק אחרי 103 מזמורים אפשר לראות במפלתם של רשעים, רק אז. זאת אומרת, לפני שהחלק הזה, אותו חלק אפל, לפני שהוא יהיה מתוקן, לפני שהחלק הזה יהיה מתוקן, אז אין אפשרות לראות במפלתם של רשעים. לעולם, לעולם. אז הרשעים עדיין יש להם על מה לסמוך. עוד מדבריהם. היה עוד פעם אחת. עוד פעם אחת. שהייתה מפלה שלימה על הרשעים, שקרה בכלל ישראל, ייתמו חטאים. זה היה בהר הכרמל, במעשה של אליהו, שכל העם, כולם, כל בני ישראל כולם, שלכתחילה הם היו במיעוט, אנוכי נותרתי נביא לשם לבדי, וכולם היו נביאי הבא, כולם הלכו הצידה, ואליהו היחידי שנותר, הוא אסף את כולם להר הכרמל. ועל זה כתוב בגמרא, ואף אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, כך כתוב בגמרא. אומרים אותם שאנחנו מצטטים אותם עכשיו, מנחה שוב, אותו מניין, אליהו גם הוא נענה בתפילת המנחה, וזאת החשיבות המיוחדת של תפילת מנחה שאותה תיקן יצחק כנגד האור. אז ישנה תפילה מיוחדת בזמן שהאור מסתלק, בזמן שהאור הולך ונעלם, אז ישנה תפילה מיוחדת, והתפילה הזאת נקראת תפילת מנחה. מנחה, מנחה עניינה מה שכנגד האור. יראוך עם שמש, זה תפילת שחר, ולפני ירח דור דורים. לפני ירח זאת תפילת המנחה, זאת התפילה שהיא כנגד האור, כנגד, בצד השני, הצד שכנגד האור, זאת התפילה. הערבית זה פרשה בשני עצמם, אבל תפילת חובה, תפילה מחויבת מעיקר הדין. אז זה תפילת השחר, שהיא התפילה שהיא שייכת לאור, יראוך עם שמש ולפני ירח, זאת אומרת בזמן שהולך הוא מחשיך, אז עיקר הזמן של תפילת מנחה. בזמן שהאור מסתלק, זה לחייב את תפילת המנחה, ההסתלקות של האור, שכנגד האור, שכנגד האור נקרא מנחה. שוב, מקור הדברים הוא באותם דברי חז"ל, שהיש כך עניינו, חלק האור הוא אחד ומה שכנגדו זה מנחה. שוב, יעקב שלח לעשיו דורונות, סליחה, עשיו בזמן לפני המאבק, לפני המאבק של יעקב עם שרו של עשיו, לפני אותו אבק שברגליהם שהם העלו על כיסא הכבוד, אז יעקב שלח לעשיו מנחה. כלומר זה חלקך, זה החלק שלך, זה מה שייך לך. המנחה שיעקב שלח לעשיו זהו אותו חלק ששם יש אחיזה לעשיו באמת, ביש. את זה יעקב נתן. מנחה, אחרי אותה מנחה, לפני אותה מנחה, לפני אותה מנחה, לפני שהמנחה הגיעה לעשיו, אז כתוב שיעקב חזר על פקים קטנים באותו לילה. הוא לן באותו לילה במחנה, הוא חזר ויעבק, ושם נאבק איש אמו לפני שעשיו קיבל את המנחה. אז עוד הייתה פעולה קודמת, והפעולה הקודמת הייתה אותו אבק שהוא בדיוק זה פן אחר של אותה מנחה. הם העלו אבק ברגליהם על כיסא הכבוד, אותו מאבק. המאבק לא היה על כל חלק האור, המאבק היה רק על אותו חלק של אותו אבק. ננסה להבין, יעקב באותו מעמד חזר על פקים קטנים ללמד שצדיקים, כך כתוב בגמרא, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. לפי למה וכל כך למה, אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה, לפי שאינם פושטים ידיהם בגזל, הם לא לוקחים דבר שלא שלהם. אז משום כך צריך שיהיה ממונם חביב עליהם יותר מגופם, עד כדי שהם יתקעו עצמם לסכנות, לסכנת חיים, סכנה של אמת, כדי להציל כמה כלי חרס. אבל להבין, יעקב אבינו הוא סוד היש האמיתי. אין שום דבר שהוא אצל יעקב, ממנו, מאותה צורת אדם שנקראת יעקב, אין שום דבר שהוא לבת עליו. שום דבר לא הולך לאיבוד, גם לא ייתכן שילך לאיבוד ממנו משהו. אם ילך לאיבוד משהו שלו, אז פירוש שחלק מחייו הופך להיות אבק, הופך להיות אפר, הופך להיות דבר שהיה ואיננו. יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו קיים לעולם, לא מת. כלומר, כשאומרים לא מת, אז אנחנו אומרים לא מת כי בשון הגמרא, מליקת לי כולה, מליקת לי פלגה, לא מת עניינו, לא מת כולה ולא מת פלגה, לא מת בכלל, הוא לא מת. לא מת עניינו שלא ייתכן שיהיה כלשהו של מאמץ שלו או כלשהו של דבר ששייך אליו שילך לאיבוד. ילך לאיבוד פירושו שהדבר הזה היה ויותר איננו, זאת אומרת הדבר הזה עבר ואין לו הווה ועתיד, זה פירושו מת. אין מציאות כזאת, אין אפשרות כזאת שאצל יעקב אבינו יהיה דבר שילך לאיבוד. אם זה היה פעם חייך לו, אם הוא השקיע בזה משהו, השקיע בזה ניג אף אף, הרמת אצבע, הוא השקיע בזה דבר, אז הדבר הזה קיים, הדבר הזה הוא חיים, והחיים האלה קיימים לעולם. והכל יאסף, כל כוחו של יעקב בסופו של דבר יאסף. אין, לא ייתכן שתהיה שם נקודה אחת של בזבוז. זה גם בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. כל בזבוז עניינו עבר בלי הווה ועתיד, סתם. זה היה פעם וזה היה חלק מחייך. אם זה היה חלק מחייך, זה לא יכול להפוך להיות אבק, אפר. אין דבר בזה, אין דבר. יעקב אבינו, כל צורתו, כל צורת האדם שלו, כולה קיימת, כולה חיה וקיימת, כולה ממשיכה. לא ייתכן שישארו פקים קטנים באיזה מקום שהוא, ויעקב אבינו לא יחזור לקחת אותם. אם הוא לא יחזור לקחת אותם, כלומר שהדברים האלה נשארים עבר ואין להם הווה ועתיד. זה קטלי פלגה אצל יעקב, זה חלק ממנו, ובכל מקום שחלק ממנו נמצא, אז הוא חייב לאסוף את זה, זה חייב להיאסף הביתה. זה לא יכול להתבזבז, זה לא יכול להישחק, זה לא יכול להפוך להיות אפר, להיות עבר בלי עתיד, שם באותו מקום. כשיעקב רצה להתפרס על הכל, גם על פחים קטנים, ולאסוף את הכל הכל הביתה, אילו היה מצליח, אם לא היה עומד אותו איש שנאבק עם מועד עלות השחר, אם הוא היה מצליח, אז הוא באמת היה אוסף את הכל הבית. אז כבר לא היה יותר מאבק בעולם, הכל היה חי, הכל היה קיים, לא היה יותר אפר, לא הייתה יותר שחיקה. אבל אז בא אותו איש ונאבק עמו עד עלות השחר, וגם פגע בו. בחינת מה? בחינה קטנה, זה ליום אחד בלבד, אבל הוא פגע בו פגיעה של כן קטלי פלגה, ליום אחד, עד שהוא נרפא מצליעתו. אבל באותו יום הוא היה פגוע. הוא כן פגע. ואותה פגיעה, אותה פגיעה, היא יצרה את המציאות הזאת בעולם שנקראת אבק עד כיסא הכבוד. כלומר, חיכוך, חיכוך, מאבק, שחיקה. והשחיקה עניינה שכל מה שנשחק, אז הוא הופך להיות אבק, הופך להיות אפר, הופך להיות דבר שהוא רק עבר. זה דבר שהוא מסתלק מהיש, הוא מסתלק מההווה, הוא נראה כדבר שהוא לא יש, הוא לא מכלל היש. כאן באה האם פרה ומקנחת את צועת בנה העגל. זה הכוח של אפר פרה. ולקחו לטמא מאפר שריפת החתן. התפיסה הזאת שגם האפר הוא אפר, וגם מהאבק, גם האבק עצמו, אז גם הוא מצטרף לדבר שממנו, ממנו עצמו, מהאפר הזה עצמו, אז גם הוא מצטרף להיות אפר, להיות דבר שממנו צומח. דבר שהוא מלא עתיד, האפר כולו עתיד. זה כוחו של אפר. הכל היה מן האפר. כל יש, כל דבר שצומח, כל דבר שגודל בעולם, כל דבר שנמצא בעולם, הכל היה מן האפר. בחז"ל כתוב, הכל היה מן האפר, אפילו גלגל חמה, הכל היה מן האפר. האפר זה אותו כוח שניתן בעולם להצמיח, לגדל, להוציא מתוכו, להוציא מן הכוח אל הפועל את כל המציאות כולה. לקחת אפר, זאת אומרת לקחת דבר שכבר היה בפועל ונשחק, נשרף, הגיע לסוף דרכו, סוף כל הסופים, הדבר הזה כבר לא קיים. הוא כבר מיצא את עצמו, מיצא את כל קיומו. כל מה שאפשר לעשות איתו כבר נעשה, וכעת הוא הפך לאפר. דבר כזה הוא כולו עבר, הוא כולו מוות. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זה דבר שהוא מעבר לדעתנו. הדעת באמת לא תופסת כאן. כאן הדעת נעצרת. אין בידינו להבין, בשום פנים ואופן. צורת חיים כזאת, כוח חיים כזה, כוח חיים כזה שבוקע, שדבר שנושא בתוכו את העבר, נושא בתוכו קיום שהיה, משום כך הוא נושא בתוכו קיום לעד. אין קיום שהיה, דבר כזה לא קיים. דבר כזה מלכתחילה לא קיים. אם הדבר הזה היה ואיננו, כלומר הוא לא היה מעולם. אם הוא היה, הוא נמצא, ישנו ויהיה. עוד דבר לימדו אותנו רבותינו, מעניין לעניין באותו עניין, ישנם חמש אותיות בלשון הקודש שהן סותמות תיבה. רוצים לומר מילה והמילה מסתיימת באחת מהאותיות האלה, אז ישנה אות מיוחדת שהיא מבטאת את הסוף, אי אפשר לומר הלאה. זאת אומרת, אלו אותיות סופיות שהן מתכוונות לומר עד כאן ויותר לא. אלו האותיות שנקראות בלשון חז"ל מנצח, לפי הסדר כי מנפץ. כאשר האותיות האלה באות בסוף תיבה, אז הן סותמות את התיבה בסימן, באות בפני עצמה. זה סוף, אלו אותיות סופיות. הן לא נותנות, הן לא מאפשרות להוסיף. אחרי אות סופית אי אפשר כבר להוסיף על התיבה, התיבה נגמרה. זאת אומרת, אותה הגדה, אותה אמירה, אותו דבר שרצית לומר, נגמר אם סיימת אותו באות סופית. אות סופית, אז היא סוף, היא לא מאפשרת יותר. הלאה היא לא מאפשרת. אין אפשרות לגלות פה הלאה. עוד דבר, נמצא שיש בידינו חמש אותיות שערכם המספרי, שוב אני מצטט, אני רק מצטט, ערכם המספרי הוא פרש, זאת אומרת 280, מם נון צדי זה 180, ועוד פי וחף זה שוב זה עוד 100, זה יחד 280. גם את זה גילו לנו רבותינו, שזה המכוון במילה פרה, דהיינו הערך המספרי של אותן אותיות סופיות, מה לזה ולזה, והיותם חמש. זה המרכיב של המילה פרה. מה יש לנו ללמוד מזה? אלה לא דברים, ההבנה מלאה לא ייתכן שיהיה לנו בזה, אבל רק נגיעה כלשהי באפס קצה של הדברים, כדי שהדברים לא יהיו זרים לגמרי. מה הדבר הזה מתכוון לומר לנו? לנו מתכוונים פה לומר שהפרשה הזאת שנקראת פרה היא מתכוונת לתקן במקום שנראית לעין סתימה. זאת אומרת, מקום שנראה לעין שהדבר הגיע לסוף, הדבר הגיע לסוף ואין המשך, אין אפשרות הלאה, הדבר לא, הוא לא יכול להמשיך ללכת. כאן באה המצווה הזאת שנקראת פרה. לנסות להבין היטב. כל סוף אמיתי הוא סוף שכולל הכל. כל סוף קטוע הוא מוות. זאת אומרת, כל תפיסה של סוף במסגרות שאנחנו תופסים, אז התפיסה הזאת היא תפיסה של מוות. תפיסת סוף של אמת עניינה תמיד סוף נעוץ בהתחלה, תמיד, לעולם, זה כלל לעולם, לעולם זה הכלל, אין סוף שהוא סוף. הסוף תמיד חייב להיות נעוץ בפתיחה של התחלה חדשה. הדבר הגיע לסוף דרכו פה, לסוף דרכו זאת, ועניינו הוא שהוא עובר ממערכת זאת למערכת אחרת. זאת אומרת, מכאן הוא הגיע למהלך חדש. שוב, הסוף חייב להיות תחילה חדשה של דרך. כל סוף אחר הוא סוף שצריכים לעקור ממנו. כל סוף אחר שייך למוות וכל תולדותיו. זאת אומרת, הוא שייך למערכת הרע. כאן באה המצווה הזאת, זאת חוקת התורה. זאת מצווה שהיא עוברת, עוברת, בוקעת. דברים שנראים כסוף, מה שנראה כסוף, אז המצווה הזאת בוקעת, עוברת דרך. לוקחים את אותו אפר שהוא סוף בתוך המערכת שלנו, זה ממש סוף, לוקחים את האפר ועושים ממנו אפר. אפר זה לעולם התחלה חדשה, זאת פתיחה. לוקחים אפר ועושים אותו לאפר, ולקחו לתנן אפר שריפת החצה. זה נקרא נעוץ סופם בתחילתם. זה נקרא לקחת סוף דרך קודמת ולעשות את זה לאפר שממנו יצמח דבר חדש לגמרי. ננסה להבין עוד כמה מילים. פירוש המושג חיים, עניינו קשר, חיבור נשמה וגוף, חיבור עליונים ותחתונים, חיבור פנים וחיצון. זה נקרא חיים. כאשר פנים, כלומר נשמה, מתחברת לחיצון, כלומר גוף, זה נקרא יצור חי, בכל אופן שהוא. בין בבעלי חיים, בין באדם, צורת חיבור אחרת, אבל לעולם זה נקרא חיים. חיבור של נשמה וגוף, זה פירוש חיים. יציאת נשמה פירושה מוות. חיבור נשמה וגוף עניינו חיים. עכשיו, תוכן החיבור או צורת החיבור, איך דבר מתחבר לדבר, ישנם כמה סוגי חיבור. יש דבר מתחבר לדבר באופן ש כאילו דבר זה קיים לעצמו וזה קיים לעצמו, והם מתחברים זה לזה על ידי איזשהו דיבוק, הם נדבקים זה לזה, שתי מציאויות נפרדות שנדבקות זו לזה. זאת צורה אחת של חיבור. ישנה צורה עוד, ישנה צורה שנייה, צורה נוספת של חיבור, צורת אמת של חיבור. דוגמה, כאשר רוצים לחבר תוכן, דברים שרוצים להיות נאמרים, רוצים ליצור ספר, והספר הזה הוא צריך לשאת בתוכו את אותם דברים שרוצים להיות נאמרים, אז לוקחים דיו, כותבים שחור על גבי לבן, וזאת צורת כתיבה אחת, וכך הספר. הספר הוא הלבן, והדיו שנכתבה עליו היא השחור. באופן כזה אפשר, כדרך שזה נכתב, כך זה גם יכול להימחק. וכאשר זה נמחק, אז הספר שוב קיים לעצמו, והדיו אם אפשר להחזיר, להחזיר אותו בשימוש, אולי כן, ולא הוא הופך להיות אבק. עשר, ישנה צורה של חיבור שנקראת חקיקה, חרות, דבר חרות. זאת אומרת, הדברים האלו נחרטים, נחקקו על אותו ספר בצורה כזאת שאי אפשר בשום אופן להבדיל בין הספר ובין הדברים. הספר והדברים הפכו להיות דבר אחד, הם אחד. זאת צורת חיבור, הם היו שני מציאויות שונות לכתחילה. הדברים היו דברים, מערכת אחרת, מערכת פנימית גבוהה יותר, הם היו דברים, והדבר, הגוף, היה גוף, והוא היה קיים לעצמו כדבר בפני עצמו. אחרי שאותם דברים נחקקו באותו סלע, אותם דברים נחקקו באותה אבן, אז הדברים האלה נתחברו לאותה אבן, חיבור כזה שהוא חיבור שהוא לא בר פרידה, הוא לא ניתן לפירוד. זאת אומרת, להפריד ביניהם אי אפשר. אפשר לחסל את כל הדבר כולו, אפשר לשבור את האבן, אבל להפריד בין הדברים אי אפשר. זה לא ניתן, פירוד לא, אי אפשר להפריד ביניהם, דהיינו להחזיר אותם למציאות של קודם. זה לא ניתן, זה לא ייתכן. כשכתוב בתורה, זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה, כבר שואלים כל המפרשים, כמו שזאת חוקת הפסע היה צריך להיות כתוב זאת חוקת הפרה. זאת חוקת התורה, כלומר יש בפרשה הזאת משהו שהוא אומר, הוא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל התורה כולה יצא. מה שהוא מלמד על כל התורה כולה, אז זה כמו שכתוב, זאת חוקת התורה. כלשון חז"ל, חוקה חקקת. זאת חוקת התורה. כאן בפרשה הזאת, מה שמתגלה פה, מתגלה אותו כוח שנקרא חוקה, אותו כוח שנקרא שהדברים והדבר שעליו הם נחקקו, זאת חקיקה. זאת אומרת, הדברים לא ניתנים לפירוד, אי אפשר להפריד אותם. כל זמן שהדברים קיימים, אז גם הנושא אותם יהיה קיים. הנושא אותם הוא לא נושא אותם כמציאות בפני עצמה, אלא הוא נושא אותם כדבר חקוק. ודבר חקוק, אז הוא נושא בתוכו, בעצמו, בגופו, הוא נושא את חיותם של הדברים עצמם. אין בין הדברים ובין הדבר הנושא אותם ולא כלום. זה פירוש חוקת, חוקת התורה. זאת חוקת התורה. כדרך שאנחנו מבינים שהדברים עצמם קיומם לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, לא מוגבל ב... אין, לדברים עצמם בוודאי שיש חיות לעד. הדברים עצמם מצד הדברים, אז הם קיימים לעד. הדברים הם לעולם. זאת חוקת התורה אומרת שגם נושא הדברים חי, גם אחרי שהוא נראה כמת. זאת חוקת התורה. כיוון שהתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא מאוד רחוקה מאיתנו פה בעולם הזה, במקום שאנחנו קיימים עכשיו, אז זה רחוק מאיתנו מרחק רב, מרחקים עצומים. אנחנו נמצאים בעולם של אבק, בעולם של שחיקה, בעולם שהקיום שלו הוא קיום של שחיקה, שהדבר נשחק והולך, נשחק והולך, נשחק והולך, הכל נשרף, הכל הופך לאפר, הקיום הולך הקיום ההווה הולך ומתאפס, הולך והופך לעבר, הולך והופך לעבר. זאת צורת הקיום שאנחנו חיים בה, ככה אנחנו תופסים. בקיום כזה אנחנו לא יכולים לתפוס חוקת התורה. זה דבר שהוא מעבר לנו, אבל אנחנו חייבים לדעת אותה תורה שניתנה לנו, אותה תורת חיים שניתנה לנו. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. זה דבר שלעולם לא יכול ללכת לאיבוד. כל קיום, כל חיים, כל חיים של מקבלי תורה, כל חיים של אלו שניתנה להם תורת אמת, כל חיים של אלו שחיי עולם נטע בתוכם, חיים כאלה הם, כל משהו מהם הוא חיי עולם. החידוש הנורא של פרשת פרה, שגם אותם חלקים שנשחקו במאבק, גם אותם חלקים שכבר נראה שהפכו להיות אפר, גם הם יצמיחו. וזה דבר שאנחנו באמת לא מבינים. זה כבר דבר שאנחנו לא מבינים, וגם זה דבר שהוא מעבר להשגתי. אפר יצמיח, האבק יצא, אותו אבק יעשה פירות. אותו דבר שכבר נשחק, מה שכבר נשחק גם לא נעבר, הוא גם יעשה פירות, הוא גם יצמיח. כאן סוד המחיצה, מה שהתחלנו. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. והאבק עלה עד כיסא הכבוד. בפירוש של האבק שעלה עד כיסא הכבוד, אז יש לו שתי משמעויות. יש פירוש אחד שלנו, של בני יעקב, ויש פירוש אחד של אותו איש. אבק שעולה עד כיסא הכבוד, מהבחינה הפשוטה זה נקרא אבק שמסתיר עד כיסא הכבוד, אבק שמכסה את העיניים, מכסה ומגיע עד עד למקום שלשם אפשר להגיע, עד שם מכסה. עד שם הוא מכסה, עד שם הוא מסמא את העיניים, עד שם הוא מעבר את העיניים. אבל לא רק אותו איש העלה את האבק עד כיסא הכבוד. ויאבק איש אמו עד עלות השחר, יחד עם יעקב. הם שניהם העלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. כך כתוב בגמרא. שניהם העלו אבק. אותו מאבק נורא, אותו מאבק שכולנו נמצאים בו, אותו מאבק שיגמר רק עם עלות השחר. אבל עד עלות השחר, אז המאבק נמשך, והאבק פורח ומכסה את העיניים. חלקו של יעקב באותו אבק זה שכל האבק הזה כולו מצטרף לניצחון. כל האבק הזה כולו הוא יגיע עד כיסא הכבוד. לומר, הכוונה, צורת הקיום שאנחנו קיימים בה זאת צורת קיום שהיא כולה מוות, היא כולה שחיקה, היא כולה שחיקה. האדם נולד לתוך מערכת שוחקת, והשחיקה הולכת ונמשכת עד שהוא נשחק כולו, עד למומנט, עד לרגע של השחיקה האחרונה. עד שהוא כולו הופך אדם, הוא כולו הופך להיות אדם. כך הם פני הדברים פה, וכך הם פני הדברים מבחינתו של אותו איש שנאבק עד עלות השחר, אותו איש שפגע ביעקב. אבל מהבחינה האמיתית, מצד מהצד המואר של הדברים, מצד האור של הדברים, ייתמו חטאים מן הארץ. אחרי כל האבק כולו, אחרי כל הקוף ג' מזמורים שאמר דוד בספר תהילים, אחרי כל הקוף ג' מזמורים, אפשר לומר ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. אותה מחיצה שלא נותנת לראות, זה עניינה של מחיצה. עניינה של מחיצה הוא שהיא חוצצת ולא נותנת, לא מאפשרת מגע בין צד זה של המחיצה לצד זה של המחיצה. יש מחיצה ביניהם. אותה מחיצה שבראתי בעולם, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים. העליונים חיים לעולם, והתחתונים הולכים ונשחקים, הולכים ומתים. המחיצה הזאת שורשה באותה הסתרה, באותה סמיות עיניים שתופסת את השחיקה כשחיקה, כמוות. באופן של האמיתו של דבר, אז המחיצה עצמה חולה. המחיצה עצמה היא החולי. המצב הבריא, אחרי שהמחיצה תתרפא, מחצתי ואני ארפא, אחרי שהמחיצה עצמה תתרפא, אז יתברר שהמחיצה עצמה מגלה ולא מסתירה, היא נותנת ולא חוצצת, היא מקשרת ולא מפרידה. חצו, השורש חצו מצטרף לאותו מספר. כאן נמצאת המחיצה. המחיצה נמצאת לכאורה, המחיצה נמצאת רק כדי שיעברו דווקא. אבל כשיתגלה הביטול של אותה מחיצה, אז אין הפירוש שהמחיצה תהרס ויתגלו דברים אחרים. יתגלה שהמחיצה הזאת בעצמה הייתה הקשר, היא עצמה הייתה הקשר. באותו זמן שיתגלה כוח הצמיחה של האבק עצמו, אז יתגלה למפרע שאותה שחיקה אין עניינה שחיקה, להפך בדיוק, אותה שחיקה היא כולה זריעה חדשה, היא כולה יצירת אפר חדש להצמיח דברים שמעולם עוד לא צמחו. לולא השחיקה הם לא היו יכולים לצמוח. יסוד לפי ערכנו של הפרשה הזאת, כל מי שלא מתרומם בתפיסה של חיים באמת, כל מי שאין לו מושג מה פירוש אין סוף, מה פירוש חיי עולם נטע בתוכנו, מה פירוש חיים בכלל, כל מי שאין לו מושג מתמה במגע. מתמה במגע, מתמה באוהל. התפרדו כל פה על היבא. וכל מי שרוצה לשייך את עצמו לטהרה, לעבור את זה, זה מה שמגלה לנו הפרשה הזאת. זאת חוקת התורה.